שמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. איתכם באולפן ישראל בן צבי, לילה טוב כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין לפני שנתחיל שמאזינים שרוצים להעביר שאלות כאן לתוכנית יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039 מקישים אחת ומיד אחר כך 6 או בפקס 036-16-44-77 גם בלשונית הודעה לשידור באתר כל חייבי באפליקציה, אבל כמדי שבוע רב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בנייני השעה, גם שבועיים לא היינו כאן. אז
טוב, בעזרת השם.
נתמיד ונתמיד. היו אילוצים, שבוע אחד היה אילוצים, השבוע אחד ברוך השם היה הפורים.
בפרשת השבוע רואים יסוד גדול שבידו להעניק כוחות עצומים לאדם בעת ניסיון. כל אדם ניצב במהלך החיים בפני ניסיון קשה שלא קל לו לעמוד בו. הוא רוצה להתגבר, להצליח, אבל מחפש איזו תובנה, איזו התבוננות, שתיתן לו כוח להקריב את מה שמאוד קשה לו להקריב ולוותר. בדרך כלל, כשהתורה מזכירה שמות, מזכירה את שם האדם ושם אביו, לא מעבר, לא את שם הסבא והדורות הקודמים, אבל בבצלאל בן אורי בן חור, רואים שהתורה מזכירה גם את שמו של הסבא. אותו בצלאל שכתוב בגמרא שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, כלומר מה שמנסים ללמוד את סוד האותיות, ובגמרא כתוב שרבה ברא גברא, רבה הצליח לברוא אדם על פי ספר יצירה כמו שכותב שם רשי. בצלאל היה בקי בכל סודות האותיות, כלומר היה בקי בקודים, בתוכנה של כל הבריאה כולה, איך שהכל נברא, וכך יכל ליצור את המשכן עם כל הסודות הגדולים האלה. ולכן, ויומר משה אל בני ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. כאן גם שם האבא הוזכר, בן חור. חזל במדרש עומדים על השאלה הזו, מה קרה, מה שונה כאן בצלאל מבין כל אותם שמות שמזכירים את שם האדם ושם אביו, רק כדי שנוכל לזהות במי מדובר, וכאן התורה מזכירה גם את חור. במדרש רבה כתוב כך, מה ראה להזכיר כאן חור, אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא ולא הניחן, עמדו והרגוהו. זה כידוע בזמן שרצו לעבוד את העגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורע לך. ממשיך המדרש, משל למלך שמרדו עליו לגיונותיו, עמד שר הצבא שלו ונלחם עמהם. אמר להם, על המלך אתם מורדים, עמדו והרגו אותו. אמר המלך, אילו ממון נתן לי, לא הייתי צריך לפרוע לו, על אחת כמה וכמה שנפשו נתן עליי. מה אני עושה לו? כל בנים שיצאו ממנו, אני מעמידם דוכסים והפרקחים. וכך, בשעה שעשו ישראל את העגל, עמד חור ונתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, אמר לו, חייך, כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם שם טוב בעולם, שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל, וימלא אותו רוח אלוהים. במדרש כאן חזל מלמדים אותנו שבתוספת המילים בצלאל בן אורי בן חור, שם הסבא הוזכר, רק כדי ללמד אותנו מהיכן זכה בצלאל לקבל את הגדולה התורנית האדירה הזו, להכיר את כל סודות הבריאה, להיות האדם שיבנה את המשכן. למה? כי הסבא שלו חור היה מוכן למסור נפש בשביל הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל אדם במהלך החיים, ככל שהניסיון יותר קשה, ככל שהוא מרגיש שההתמודדות היא יותר גדולה, כך צריך לומר לעצמו, אם אני זוכה לעמוד בניסיון הזה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן פי כמה וכמה מול ההקרבה הזו. כי בכל פעם שאדם מקריב לקדוש ברוך הוא, בכל התמודדות, בכל ניסיון, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פי כמה וכמה מאותו נושא שהוא מקריב. לעתים רואים מאבקים בין אחים על ירושות לאחר הפטירה של ההורים, ולא קל לוותר. אבל כשאדם אומר לעצמו נכון, הצדק איתי, אבל אני אקריב בשביל השלום, אני יודע שזה יעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אין ספק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פי כמה וכמה יותר. אדם שיש לו ניסיון של טלפון שהוא לא קשר, והוא יודע שהוא לא מלאך ומדי פעם יש לו כישלונות, אבל היצר עוצר אותו, יאמר לעצמו, נכון, זו הקרבה, השינוי הזה הוא לא קל בשבילי, אני אקריב, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פי כמה וכמה יותר. וכך בכל ניסיון של כעס, של התמודדויות שונות. כמה שהניסיון יותר גדול, כמה שהקושי יותר גדול, כך גם הפירות שאדם יקבל. כשחור מסר נפש בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא העלה בדעתו באותה שעה שבזכות זה נכדו בצלאל יקבל את כל סודות הבריאה, את כל העוצמות האלה של הגדולה התורנית, של, אם ניקח את גדולי החכמים והמקובלים של כל הדורות שאנחנו מכירים, לא הגיעו לגדולתו של בצלאל בכל מה שהכיר, בזכות המסירות נפש של הסבא שלו. חור לא חשב על זה באותה שעה, אבל התורה מציינת את הדבר לדורות עולם. ראו, כך אומר משה רבנו לבני ישראל, קרא השם בשם בצלאל בן אורי, אבל אני אומר לכם לא רק את שמו שתדעו במי מדובר, אלא בן חור למטה יהודה. תזכרו שהוא היה הסבא הגדול, ובזכותו זכה הנכד להגיע לגדולה הזו.
מרתק. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, ומיד אחר כך נשוב לחלק השני של התוכנית, לחלק של שאלות המאזינים. כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
הטעמים מאיטליה, המבצעים למשפחה. ביגה במתחם שרונה וביגה בקניון TLV, במגוון ארוחות מפנקות לכל המשפחה. בואו יחד לארוחות המפנקות בסניפי המאדרין החדשים ותענו מהטבות ייחודיות. ביגה מאדרין, מחכים לכם עם הילדים.
מסיר שומנים רק סנט מורית.
191, 192, 193.
כל יום הולדת הוא משהו מיוחד, אבל יום הולדת 200 זה סופר מיוחד. ברוקס ברדרס, מאז 1818, חוגגים יום הולדת 200, ולכבוד המאורע מתחדשים בקולקציית מוצרים חדשים של עניבות, חגורות, עפודות וסוודרים כמו שרק ברוקס ברדרס יודעים לייצר. להשיג ברשת חנויות פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים ורבי עקיבא 99 בני ברק, וברשת המקום הנכון, פורור, חד וחלק.
200 שתזכו לשנה הבאה.
תנובה במבצע הזכייה של הבית. בהגרלה השבועית השלישית זכתה משפחת ט' ממושב תפרח במוצרי חשמל. מהרו לשלוח מעטפות עם 10 אריזות ממוצרי החלב של תנובה, ותוכלו לזכות בהגרלות השבועיות הבאות. ובנוסף, תיכנסו להגרלה הגדולה, מיליון שקלים לרכישת דירה. פרטים בטלמסר 03-373-9999.
תנובה, הבחירה של הבית.
כפוף לתקנון המבצע. למהדרין יש תנובה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שוק מהדרין, זה רווח נקי. והשבוע מגוון מוצרי ניקיון רק ב5 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר, נוזל לשטיפת רצפות פסגה 4 ליטרים, נוזל לניקוי כללי סנוג'ט 4 ליטרים, מרכך כביסה מג'יק 4 ליטרים, נוזל כלים פרי 1.35 ליטרים. כן, רק ב5 שקלים. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 200 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל משוק מהדרין, השוק של כולם.
ונעבור לשאלה הראשונה, באיזו עיר הכי משתלם להשקיע?
ירושלים?
מספר 2?
רמלה.
רמלה? נכון!
בשנה האחרונה מחירי הנדלן ברמלה רשמו את העלייה הגבוהה ביותר בישראל. זו ההזדמנות שלך להשקיע בפרויקט התרבותי של השנה. ברי מלודי רמלה. דירות 4 חדרים, מ1,190,000 שקלים בלבד. ובנוסף, נרשמים עכשיו ומשלמים את יתרת ההון העצמי רק בקבלת היתר. חייגו עכשיו, כוכבית 5066. ברי מלודי רמלה, מקבוצת ברי נדלן, כוכבית 5066.
הקשיבו, הקשיבו! הבת של השכנים התחתנה ואנחנו תקועים בלי בייביסיטר.
מחפשים בייביסיטר? קנו חיתולי בייביסיטר. שימרו את החשבונית ותוכלו לזכות ב-4,550 שקלים. השווים לשירותי בייביסיטר לשנה. כל חשבונית משתתפת בהגרלה. יותר חשבוניות, יותר סיכוי לזכות. לפרטים חייגו 03-373-9966. כפוף את תקנון ההגרלה. המבצע בתוקף עד קו ודר תשע"ח. חברת נאופארם.
נזכרה, המסע של בין הזמנים. הצטרפו למסע ייחודי בפולין, אוסטריה וצ'כיה, בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל. השקפה, אמונה והרגשת הלב. ורשה, קרקוב, הרמה, אושוויץ, השח, החתם סופר, וינה, המהר"ל מפראג ועוד. קו ד' עד למד בניסן. תכנון מדויק, ביצוע מקצועי, שירות אישי וחשרות מהודרת. אם כבר מסע, אז כמו שצריך. להרשמה, בעקבות 03-955-1141. בעקבות החברה המובילה בהפקת מסעות תוכן. 03-955-1141.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
תראי מה נולד לנו. סל הלידה המנצח של לאומית זהב. החזר של 8,000 שקלים עד הלידה ואחריה, בנוסף להחזרים המגיעים לך בלאומית זהב. אחות פרטית, דולה, יועצת שינה ועוד. הצטרפי עוד היום ללאומית ותוכלי ליהנות מ-8,000 שקלים גם אם ניצלת את מלוא סל הלידה בקופה אחרת. חייגי כוכבית 507. בשעה טובה, בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.
פורור, חד וחלק.
מי בעד?
בעד!
מי נגד? אין נגד? כולם בעד?
בעקבות החלטת ממשלת ישראל להרחבת העיר אלעד, הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד, במחיר שלא יחזור, שלא יחזור, 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. דואגים לעתיד ילדינו. התקשרו עכשיו, כוכבית 5744, כוכבית 5744. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
מי יהיה חתן הלכה למעשה לשנת תשע"ח?
הרב דניאל גולדין, הרב שר שלום רוני, הרב יניב חן, הרב מיכאל יצחקוב, הרב שחר אלון והרב רפאל בן משה. אלה המעמדים שעוברים איתנו לחצי הגמר.
ביום ראשון הקרוב, חצי הגמר של חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי, בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון רב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת היכל מאיר. אנחנו כעת פונים לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים לעשות את זה באמצעות הטלמסר 0-39-039-039 1-6 מקישים, אפשר גם בפקס וגם באמצעות האתר של כל חי ובאמצעות האפליקציה. שאלה ראשונה, אנו הורים לשלושה ילדים קטנים, בנים, ומאוד מבועלים מתופעת הנשירה שרואים ברחובות. מה בידינו לעשות כהורים כדי שלנו זה לא יקרה חלילה? הייתי מגדיר את זה שאלת המיליון דולר.
כן, זו שאלה שמטרידה היום המון משפחות, וטוב שהוא עלתה. לפני שנים, הרב וולבז הצל אמר לי פעם באחת השיחות, שהנקודה המרכזית בחינוך ילדים היום היא לקשר בתודעת הילד בין דרך התורה, לימוד תורה, שמירת תורה ומצוות, לבין מתיקות ונעימות. כשהילד מקשר בתודעה את התורה והמצוות עם חיים נעימים, מאוזנים, נכונים, טובים ומתוקים, הרב וולבה הגדיר, גם כשהוא יגיע לגיל ההתבגרות ויפגש בניסיונות לא פשוטים, אבל מקום שנעים וטוב לחיות בו לא עוזבים. אז ייתכן שבגיל מסוים הוא חבר לא טוב יראה לו משהו, ידברו איתו בצורה לא נכונה, הרי אין בידינו ההורים להיות כל רגע ורגע 24 שעות ביממה עם הילד ולהגן ולשמור, אבל חייבים לתת לו את הכלים, לתת לו את הכוחות להתמודד עם כל ניסיון שהוא חלילה עלול להתקל בו במהלך החיים, ניסיונות מהותיים שלא מעט נפלו כתוצאה מאותם פיתויים, מאותם יצרים שממש לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו, כל היצרה משתוקק להפיל את האדם, רק הנחמה שלנו שהובטחנו ואתה תמשול בו. כלומר, אנחנו לא מוכתבים ולא משעובדים ליצר הרע, אלא הקדוש ברוך הוא הודיע מראש, יש לכם את היכולת, אני בראתי אתכם, בראתי את היצר הרע, אני אומר, יש לכם כוח יותר ממנו. אמנם הוא מלאך ואתם בני אדם, אבל בראתי אתכם חזקים יותר ממנו, וזה אמור לתת לנו הרבה כוח להתמודד. כשמחנכים את הילדים עם שמחת חיים, עם מתיקות במעשה המצוות, עם איזון בחינוך, כמה חשוב להדגיש את המילה איזון, כמו שהגמרא אומרת שתהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, שמאל היד החלשה, ימין היד החזקה, לתת את האיזון הזה בין המקרבת, הקרבה שצריכה להיות בעוצמה עם שבחים ומחמאות וחיוכים ואהבה ושמחה ומתיקות, וגם כשצריך להעיר לילד לא לבזות ולהשפיל אותו, אלא להסביר לו שאת זה עושים ואת זה לא עושים, צריך נזיפה אז לנזוף, אבל לדבר תמיד לגופו של עניין, לדבר על מה שצריך לתקן, ולא בגלל פגם שהוא עשה, לתת לו תחושה שהוא שלילי לחלוטין, ושהוא ממש לא בסדר, ולהדביק בו תוויות שאינם נכונות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה מאוד חשובה, הדוגמה האישית של ההורים עצמם, מה חשוב בחיים. אם הילד רואה שכשההורים מדברים על הרכב המפואר שהשכנים קנו, על פלוני שנסע לחופשה בחוץ לארץ, ושם ביקר במקומות שונים, והעיניים בורקות באותה שעה, הילד קולט, לילדים הרי יש את החיישנים האלה שהם קולטים ממש בדקויות, הילד קולט שזה מה שחשוב בחיים, כסף, חומריות, רכבים, הנאות, תאוות, אבל אם הוא רואה שכשההורים מדברים על דברי תורה, על געגועים לתורה, ההתפעלות שלהם, השמחת חיים, החוויה של השבת, העיניים בורקות כשמדברים על תורה, על מצוות, ולא חשוב, לא פחות חשוב מהדברים האלה, הכבוד לגדולי ישראל. אם ילד רואה בבית ההורים זלזול בתלמידי חכמים, ולא חשוב לאיזה חוג הם שייכים, ברגע שרואים זלזול בתלמידי חכמים, אז הילד מרגיש אם אפשר לצחוק על הרב הזה ולדבר על פלוני שהוא כך, אז בעצם מה לי ולכל העניין הזה. אבל אם הוא רואה אצל ההורים התייחסות בחרדת קודש לכל גדול בתורה באשר הוא, ומדברים על כך שגם אם יש דעות שונות, אבל הוא רב גדול והוא רב גדול, הרב שלנו הרב פלוני ואנחנו הולכים על פיו, אבל כל גדולי ישראל צדיקים וקדושים, הוא רואה את האבא כשפוגש את גדולי ישראל, כמה הוא מתבטא לידם, נמס לידם, מדבר בהערצה כלפיהם, הילד מקבל יחס של כבוד לגדולי ישראל. והנקודה האחרונה שגם חשוב לציין אותה, תפילה, לא להרפות מתפילה, הרי כפי שציינו בתחילה, אנחנו לא יכולים להיות 24 שעות ביממה עם הילדים, אבל להתפלל על כך שהשם ישמור אותם בכל מקום שהם, שלא ייפגעו ולא ינזקו, לא בגוף ולא בנפש, וגם שיחכים אותנו, שנדע איך להתנהל עם הילדים בצורה נכונה, כדי לרוות מהם נחת קדושה.
שאלה נוספת, האם כבוד הרב יכול ללמד אותנו כיצד מחליפים מחשבות שליליות לחיוביות, זה בכדי שאוכל לקיים את הציווי לדון לחב זכות, שואל מאזין.
למעשה המקור של לדון לחב זכות, הגמרא אומרת לפסוק בצדק תשפוט עמיתך, שהפסוק הזה לא מתייחס לשופט שעליו נאמר צדק צדק תרדוף, אלא הפסוק מתייחס לכל אחד ואחד, כל אדם ואדם, בצדק תשפוט עמיתך, את החבר שלך, אתה לא יושב פה על כס המשפט, בבית המשפט, בבית הדין, אבל אתה רואה את עמיתך שהוא מתנהל בצורה מסוימת, והתורה מבקשת, תדון אותו לכף זכות, לצד של הצדק. נכון שלא קל, כולנו יודעים עד כמה לא קל לדון לכף זכות, כשרואים מעשה שהוא שלילי, ובאמת אם מדובר באדם שמכריז על עצמו בריש גלי, שהוא מזלזל ומבזה, אין מה לדון אותו לכף זכות. אנחנו מדברים על אדם שמוחזק בכשרות, בעיני כולם, ורואים אותו שמתנהל במקרה מסוים, בצורה שהביקורת מיד עולה בלב, מה זה צריך להיות, איך הוא מתנהג בצורה כזו, והנטייה היא לשפוט אותו לכף חובה, כאן אנחנו נדרשים לדון לכף זכות. והמשנה, בתוך דבריה, הבליה גם עצה, שם כתוב, הווה דן את כל האדם לכף זכות. למה לא כתוב, הווה דן כל אדם? מה זה את כל האדם? יש כאן רמז, אתה יודע איך דנים לכף זכות? תדון את כל האדם, כלומר תראה אותו בכללותו. אל תתייחס רק לנקודה מסוימת שכאן ראית דבר שלילי, ואז אתה הופך אותו להיות שלילי לחלוטין. כדוגמה, אדם שנכנס לחנות ירקות, והוא רואה ארגזים ארגזים, דוכנים, וביניהם יש פרי אחד שהוא לא בסדר, פרי שהוא רקוב. זה יהיה הוגן שהוא יצא ויאמר לכולם שבחנות הזו, החנות הזו רקובה ולא כדאי להיכנס לשם, אז זה היה פרי אחד רקוב, אי אפשר לפסול את הכל. אז אומר התנא, תדון את כל האדם, תראה אותו בכללותו, עם כל המעלות שיש בו, ובזה נכלל גם, תבדוק את כל האדם עם כל ההיסטוריה שלו, עם הכלים שהוא נולד איתם, ההתמודדויות שיש לו בחיים. אתה יכול לומר שאתה בסדר והוא לא בסדר, הרי בדרך כלל, למה אנשים מרגישים את הביקורת על השני? כי התחושה, אם אני הייתי במקומו, ודאי שהייתי מתנהל אחרת, תראה איך שהוא התנהג, מה שהוא עשה, ההשוואה הזו ביני לבינו היא זו שגורמת לראות את האדם במבט שלילי. כי מי שמכיר בעצמו שהוא לא בסדר, והוא חי בצורה שלילית, הוא גם לא רואה את החיסרון בשני. אבל כשהוא משווה את עצמו, אני בסדר, הוא לא בסדר, יש לו את הביקורת. אבל אומרת המשנה, תדון את כל האדם, כלומר, תבחן את האדם בכללותו, אל תשווה אותו אליך, תראה את המקום שהוא נולד, התכונות אופי שהוא קיבל, ההתמודדויות שהיו לו בחיים, הצרות, ייתכן שאם אתה היית עובר את כל מה שהוא עבר, עוד היית מתנהג בצורה הזו פחות ממנו. זה מההיבט הכללי של את כל האדם. אבל לפי פשט הדברים, האדם צריך לדון לכף זכות, כשהוא אומר לעצמו, לא כל פרטי התמונה גלויים בפניי. נכון, על פי הקטע הזה שראיתי עכשיו, זה נראה שלילי. אבל כמה אנחנו יודעים על עצמנו, כל אדם יכול לדעת מההיסטוריה של עצמו במהלך החיים, כמה מעשים ופעולות שהוא עשה, ומכיוון שהוא מכיר את כל התמונה, הוא ידע שכך נכון וראוי, אבל היה ברור לו שכל מי שרואה אותו באותה שעה, היה אומר כמה הוא שלילי וכמה הוא לא בסדר. כך צריך גם לומר כלפי אחרים, שכנראה יש כאן איזה פרט שאני לא מודע, ואם נלבן את הדברים, נגלה את אותם פרטים, צריך גם להפעיל את החשיבה, של להעלות רעיונות של הסברים. אמרו בשם החפץ חיים ששאל מדוע הקדוש ברוך הוא ברא בעולם סברה עקומה. הרי לכל דבר יש סיבה. כשדוד המלך שאל למה הקדוש ברוך הוא ברא את היתוש, אז הראה לו שהוא נזקק לו כדי להינצל משאול. כששאל למה ברא שוטים בעולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא שהוא עצמו צריך לעשות את עצמו שוטה אצל אחיש מלך גת כדי להינצל ממנו. שאל החפץ חיים למה הקדוש ברוך הוא ברא סברה עקומה, והשיב בשביל לדון לכף זכות. צריך להפעיל את הכישרון הזה גם של סברות שנראות עקומות, לדון לכף זכות, ובדרך כלל בסופו של דבר מתברר שהסברה הזו הייתה נכונה, או היא, או סברה דומה לה, אבל התמונה לא הייתה גרועה כפי שנראתה בתחילתה.
שאלה נוספת, האם יש עצה כיצד לכוון בתפילה? אני משתדל, אבל תמיד מוצא את עצמי חושב על נושאים שמטרידים אותי או סתם מחשבות. מתייאש מהכוונה ומסיים את התפילה בתחושת תסכול, מה אני יכול לעשות עם זה? שואל מאזין.
טוב, למעשה, עצם השאלה מראה על יראת שמיים, האכפתיות והרצון לתקן ולשפר ולא להשלים עם כך שתפילה היא תפילה שהיא בלי כוונה, אבל קודם כל נסביר מהי בעצם כוונה. אנחנו לא מדברים כעת על כוונות המקובלים שמכוונים בסודות עליונים, אנחנו מדברים על כוונה פשוטה. כשאדם לוקח שני סרגלים ומעמיד אותם זה מול זה, כל סנטימטר מול הסנטימטר השני, זה נקרא שיש כאן מכוונים. הם זה מול זה, אבל אם הוא יתה סרגל אחד כלפי מעלה או כלפי מטה, הרי לא כל סנטימטר יהיה מול השני. האחד לא יהיה מול אחד, אלא יהיה מול שתיים, מול שלוש. כך גם במחשבה והפה. ההגדרה של כוונה שהפה והמחשבה יהיו מכוונים זה מול זה. כלומר, כל מילה שיוצאת מהפה, המחשבה נמצאת גם היא. אדם שמדבר עם חברו, הוא ודאי מכוון למה שהוא מדבר. כי המילים יוצאות בהתאם לכוונה של המחשבה. רק בתפילה, מחמת ההרגל, יש מצב שהפה מדבר את ההרגל מתוך הזיכרון, והמוח חושב על דברים אחרים. העצה הראשונה לכוון בתפילה היא קודם כל לעשות סדר עדיפויות כמה דקות לפני התפילה. כלומר, לפני שהוא ניגש להתפלל, יאמר, הרי למה באמת כשאדם מתפלל חושב על דבר אחר? למה המוח עובר לעניין אחר? כי אמנם הוא לא יאמר את זה לעצמו במילים, אבל זו התחושה בתת ההכרה שיש לי כעת עניין מאוד חשוב שאני חייב לטפל בו. ואז המחשבה עוסקת באותו עניין חשוב. במילים אחרות, סדר עדיפויות. התחושה היא שהתפילה היא שגרה, ויש כעת נושא מאוד חשוב שאני צריך לטפל, והמחשבה דנה באותו עניין. אבל ברגע שאדם יאמר לעצמו רק רגע, מבחינת סדר עדיפויות, הדבר הכי חשוב לי עכשיו זו התפילה. כל השאר משני, עובר לדרגה שנייה, שלישית, רביעית, פחות חשוב. הכי חשוב לי כעת זו התפילה. התובנה הזו לבד, אם באמת הוא יפנים אותה, היא יכולה לגרום לאדם לרצות, והמוח עצמו ירצה. הוא לא יצטרך להיאבק עם המוח. כי אם זה הכי חשוב, והרי הוא יאמר לעצמו, מה מטריד אותי? המצב של העסק? מה יקרה עם אותם שכנים שעושים בעיות וכן על זה הדרך? יאמר לעצמו, הרי על ידי תפילה בכוונה, כל הבעיות האלה יכולות להסתדר. היפלא מהשם דבר, הרי התפילה כוללת הכל, בתפילת 18 יש הכל. גם חוכמה וגם פרנסה וגם בריאות וגאולה וישועה וכל העניינים. אז זה הכי חשוב. כשישכנע את עצמו שזה הכי חשוב, המוח יהיה הרבה יותר מרוכז. עצה נוספת, אנחנו בדיוק אחרי פורים, כבר אמרו את העצה המפורסמת, שנרמזה בפסוק, עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. כשאדם מתבונן בספר, מתבונן בסידור, קורא את המילים, המחשבות הרעות, המחשבות אמנם לא של עבירה, אבל עצם זה שהוא לא חושב על התפילה עצמה, כל המחשבות האלה מסתלקות, כי כשהעין מתבוננת בסידור, והמוח מנסה לפענח את פירוש המילה, הרבה יותר קל מאשר כשהוא מתפלל בעל פה. ומה קורה במצב שהוא תופס את עצמו באמצע התפילה? לא כיוונתי עד עכשיו. והמוח טרוד במחשבות אחרות. עצה טובה, יעצור לשנייה, יחזור כעת למילים, למקום שהוא הגיע, אבל יעט את הקצב, יקרא לאט לאט, וכל מילה, כמו ילד בכיתה א', יקרא את המילה ויתבונן בפירוש שלה. עוד מילה ויתבונן בפירוש, כך לאט לאט יסיט את המחשבה מהדברים האחרים לנושא שהוא מתפלל עליו עכשיו, למילים שהוא אומר. ונקודה אחרונה שיכולה לתת חיזוק בעניין הזה, הסיפור המפורסם שאמר החפץ חיים, אדם שבאמצע התפילה תפס את עצמו שהוא לא כיוון, ואז יש תחושה של ייאוש, כפי שהזכיר כאן השואל, שמסיימים את התפילה בתחושה לא טובה, שאיזו תפילה הייתה ייאוש, אסור להגיע חלילה לייאוש, אלא אמר החפץ חיים, משל לאישה אלמנה שהייתה מוכרת תפוחים בשוק, הייתה כותפת מהעץ שבגינה תפוחים, שמה בסלסלה והולכת ועומדת. והנה עבר שם פרש, בתוך כדי דהרה, בעת בסלסלת התפוחים שלה, הכל נפל, התגלגל, ואנשים עוברים ושווים, רואים תפוחים שם בירידה, מתגלגלים, מרימים ומניחים בסלים שלהם. עמדה אותה אישה והתפתחה בצעקות וצרחות, התפוחים שלי, התפוחים שלי. עבר שם אדם חכם ואמר לגברת, כולם חוטפים, תחטפי גם את. את עומדת וצועקת, מה יצא מהצעקות? עוד מעט לא יישאר כלום. כולם חוטפים מהתפוחים האלה, גם את תקחי ותצילי מה שאת יכולה להציל. כך אמר החפץ חיים, אדם באמצע התפילה רואה שהיצר הרע חטף לו את התפילה, גנב לו כל כך הרבה קטעים מהתפילה שהוא לא כיוון בהם, שיחטוף גם הוא. יאמר, לכאן הגעתי, רפאנו, מכאן אני אכוון, הגעתי למודים, להטוב שמך ולכן האלה הודות, מכאן אני אכוון, לפחות יציל מה שבידו להציל.
אנחנו נצא להפסקה שנייה היום, לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות לתוכנית, יכולים לעשות את זה באמצעות הטלמסר 039-039-039, מקשים אחת ומיד אחר כך 6, אפשרות גם באתר של כל חיוב האפליקציה, שלשונית תודה לשידור, וגם בפקס 036-16-44-77. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה לערב זה, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן. זירה מקומית, כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים. לקראת הבחירות המוניציפליות. ושאלת הסקר השבועי, מי המועמד שלכם לראשות עיריית ביתר עילית? מאיר רובינשטיין, יצחק רביץ, יהודה עוביידי או מנחם זיידה? חייגו כעת ל-039-039-039, שלוחה מספר 3. זירה מקומית, בהגשת איתי גדסי, יום שלישי ב-6, רק כאן בכל חי. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שוק מהדרין, זה רווח נקי. והשבוע מגוון מוצרי ניקיון רק ב5 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר, נוזל לשטיפת רצפות פסגה 4 ליטרים, נוזל לניקוי כללי סנוג'ט 4 ליטרים, מרכך כביסה מג'יק 4 ליטרים, נוזל כלים פרי 1.35 ליטרים. כן, רק ב5 שקלים. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 200 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל משוק מהדרין, השוק של כולם.
הידעת? ייתכן שלילדך אין כלל הפרעות קשב וריכוז. הפתרון בקרוב.
חדש לציבור החרדי, סמינר ערכים לגעת באמת. בואו להעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית עם טובי המרצים. מיום חמישי כ"א אדר עד מוצאי שבת ויקל פקודי במלון כינר הגליל. חייגו עכשיו 1-800-800-750.
על מה אתה חושב כשמדברים איתך על נדל"ן? השקעות? יזמות? ייעוץ משכנתאות? רוצה לדעת על זה יותר? חדש בקריה האקדמית אונו. תואר ראשון במנהל עסקים בתוספת לימודי תעודה בנדל"ן. מסלול לימודים מיוחד שיקנה לך כלים להשתלבות בשוק העבודה בכל תחומי הנדל"ן. המכינות לגברים מתחילות בבית בניסן, 18 במרס. חייגו 072-333-4741.
גם איכות וקשרות מעודרת, מסכים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להזמנות 1-700-554-554.
יקבי ירושלים.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים. פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים. פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים, בני ברק, רבי עקיבא 99. פורור, חד וחלק.
רק השבוע לקראת הפסח, מחירת ענק בעצורפים, עודפי צור, עשרות פריטים במחירים חסרי תקדים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע, עד גמר המלאי. המבצע מתקיים בחנויות הצורפים בבני ברק, ירושלים וכפר דניאל. הצורפים, הדבר האמיתי.
חדש לציבור החרדי, סמינר ערכים לגעת באמת. בואו להעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית עם טובי המרצים. מיום חמישי כ"א אדר עד מוצאי שבת ויקל פקודי במלון כינר הגליל. חייגו עכשיו 1-800-800-750.
הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד. 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. חייגו כוכבית 5744. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
תגידו, יודעים מה הקשר בין מחלקות יחסי הציבור המובילות למגזר החרדי?
בכולם עובדים בוגרי השלוחה החרדית של הבית ספר. רוצים גם לעבוד בפרסום שיווק ויחסי ציבור? הרשמו למחזור 11 והצטרפו גם אתם לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור ומחלקות השיווק של החברות המובילות בישראל בתפקידים מרתקים. לפרטים התקשו עכשיו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים 03-57-92-111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום.
כולנו עוברים אתגרים בחיים, ניסיונות וקשיים שלא חשבנו שנוכל לעמוד בהם. הרב יצחק פנגר בתוכנית השראה יומית מחפש אתכם המאזינים שצמחו מהשבר. שלחו אלינו את סיפור ההתמודדות שלכם למייל fanger@93fm.co.il או לפקס 03-616-4477 או חייגו לטלפון 039-039-039. הקישו אחת להשארת הודעות ואחר כך 13 לטיבת התוכנית, וביחד נחזק את אלה שעדיין נמצאים באפלה.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט הראש ישיבת היכל מאיר. אנחנו כעת פונים לחלק האחרון של התוכנית, לחלק של שאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים לעשות את זה באמצעות הפקס 03-6-6-44-77, גם בלשונית תודה לשידור באתר כל חי, גם באפליקציה יש את אותה לשונית, אפשר גם בטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך שש. שאלה של מאזין, קרוב משפחה שלי נוסע אחרי פסח למדינה שיש בה עוינות ליהודים, הוא נוסע לשם לצורך עסקים, שואל המאזין האם מותר לו להתהלך שם בלי כיפה כדי שלא יבליט את יהדותו וכדי שלא יפגעו בו.
ראשית נציין שבדורות האלה שהכיפה מייצגת את האדם שומר המצוות, יש חשיבות לכיפה עוד יותר מהדורות הקודמים. לכן העצה היא כדי שלא ירגיל את עצמו ללכת בלי כיפה, דבר שמוריד את היראת שמיים. הגמרא אומרת מסכת שבת, כסה רשך כי יחד דלהווה הלך אמתה דשמיה, תחסה את הראש כדי שיהלך היראת שמיים. וכשאדם מוריד את הכיפה אפילו מפני הצורך, עלול לקלקל את היראה שיש לו מהדבר, את הזהירות הגדולה הזו. לכן הנכון ביותר הוא למצוא פתרונות אחרים. אפשר ללכת עם כובע, יש כובעים שונים שתיירים מסתובבים איתם בעולם. אז כשנמצא ברחובות ילך עם כובע, נכנס לפגישות עסקים וכדומה, שם אין את הסכנה, יכול לשבת עם הכיפה שלו או ימשיך עם אותו כובע, אבל לא כדאי להתרגל ללכת בלי כיפה. למצוא כל פתרון, כשאין ברירה ופיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה, אבל יש פתרונות גם בלי להסתכן. נציין שהאדמור מסלונים הקודם, זכר צדיק לברכה, שמעתי בשמו דבר נפלא מאוד בעניין הזה של הכיפה, משתדל גם לומר את זה בסמינרים לקירוב, כשיש צעירים ששואלים מה פשר החשיבות הכל כך גדולה של כיפה, כשאני שומר תורה ומצוות רק בלי כיפה, כדי שהחברים בעבודה לא ידעו שאני בתהליך של התחזקות. ואמר האדמור דבר נפלא מאוד, אמר תאר לך שבמדינה מסוימת פרץ מרד במלך, קבוצה מתוך העם מרדו במלך, המלך מטפל בזה, אבל באותה תקופה של המרד קבוצה אחרת מנאמני המלך, לא רק שהם נאמנים כמו האחרים, אלא כל אחד לקח לעצמו בד, רקם על הבד, אני נאמן למלך, ותפר על השרוול. הוא הולך ברחוב, כולם רואים, אני נאמן למלך. עומד בתור בדואר, אני נאמן למלך. עולה לאוטובוס, אני נאמן למלך. כשהמרד הסתיים בסופו של דבר, את מי יקרב המלך אליו יותר מכולם? את אותם שלא חששו בזמן המרד להכריז, אני נאמן למלך. היום אנחנו לא במצב של מרד. כל מי שמכיר היום את העולם הכללי, זה מצב יותר של בורות, של חוסר ידיעה. רואים היום, ברוך השם, בכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, כל מקום ששומעים שיעורי תורה והרצאות, בהמוניהם, ברוך השם, מתחזקים ומתעלים ומתקרבים לתורה ולמצוות. אבל יש בורות גדולה. הגיע אלינו לישיבה בחור שלמד בבית ספר יהודי, והוא מרגיש שהוא לא יודע א' ב' בחומש. למד פה בארץ, הוא לא יודע א' ב' בחומש. מה שילדים בתלמודי תורה יודעים כדבר פשוט. היום יש יותר בורות מאשר חלילה מרד. אבל עצם העובדה שהיום אדם שהולך עם כיפה ברחוב הוא בעצם מכריז, אני נאמן למלך. אני שומר תורה ומצוות. יש בזה חשיבות גדולה, יש לזה משמעות של קידוש השם. בפרט אם עד היום לא היה שומר ועכשיו התחיל לשמור ומתחיל ללכת עם כיפה, הרי יש כאן אמירה מאוד נפלאה. אבל אפילו מי שמבטן ומלידה שומר תורה ומצוות, עצם ההליכה הזו ברחוב עם הופעה של שומר תורה ומצוות, הופעה של בן תורה, עוד יותר, היא מוכיחה, היא מכריזה, יש בזה גדר של קידוש שם שמיים, כשרואים שעוד אדם, שעוד יהודי, נאמן למלכו של עולם. ומתוך כך גם נציין כדרך אגב, חשוב להעלות, לפעמים רואים ברחובות, בערים החרדיות, ילדים שרצים והכיפה ביד, נוסעים על אופניים והכיפה ביד, חשוב באותה שעה להורים, למחנכים, לדבר עם הילדים בדרכי נועם שכיפה צריכה להיות על הראש. שלא יתרגלו בשום אופן שהכיפה נמצאת ביד, זה דבר שהוא מוריד את היראת שמיים של האדם. כמו ששם הגמרא אומרת, כסה את ראשך שיהיה לך יראת שמיים. יש בזה משקל גדול, כשאדם שם את הכיפה הוא מרגיש שיש מישהו מלמעלה. אז אם הוא נוסע באופניים וחושש שהכיפה תעוף, אז אפשר לייעץ לו, כך סיכה, כך כיפה יותר גדולה. יש פתרונות. אבל כמו שהאוזן למשל לא יורדת מהראש, כך הכיפה חלק מהראש, כך ילד צריך להתרגל, והדבר נותן לו יראת שמיים גם במהלך החיים.
שנה נוספת אני בת סמינר בשידוכים. שתי הצעות טובות שקיבלתי לאחרונה נפלו בגלל שלהוריי אין כסף מעבר למינימום לחתונה, וגם זה במאמצים גדולים. אני מרגישה נבוכה, כותבת המאזינה. מצד אחד אני מודעת למצב הכלכלי של הוריי ואין לי שום דרישות מיוחדות, אני אסתפק בחתונה צנועה בדירה שכורה במקום הכי זול. מצד שני אני חושבת שהדרישות של משפחות הבחורים מוגזמות. תמיד אני חושבת שזה רצון השם וכן עוד לא הגיע השידוך המיועד לי, אבל פרקטית מה עליי לעשות?
מעלים כאן נושא מאוד כאוב אצל לא מעט משפחות, כשיש ברוך השם בחורה או בחור ירא שמיים, בעלי מידות טובות, ויש את כל הכלים, ורק הצד הכספי הוא מעכב. אז ראשית, תפילתנו שיש שינוי בעניין הזה, ולא החלק הזה הכספי הוא זה שיוביל את הצדדים אם לגשת לחתונה או לא. אבל ההסתכלות עצמה שלא הגיע עדיין הזמן, זו הסתכלות נכונה ואמיתית, שכשמגיע הזמן אז הקדוש ברוך הוא פותח והדברים רצים ואף אחד לא שם לב לשום דבר. אלה דברים שהם מוכחים, כשרצון השם שממש מהשם אישה לאיש, זה קורה. עלינו מוטלת חובת ההשתדלות בכל תחום, וגם בעניין הזה שלא להפריז בדרישות ולא להגזים. אבל יחד עם זאת, גם כשרואים את העיכוב הזה שכך התגלגל משמיים, שיש את העיכובים, אז צריך לדעת שכנראה שבאמת עדיין לא הגיע הזמן. היה סיפור, סיפרו אותו על כמה מגדולי ישראל, שבמהלך החופה הטבעת נפלה כמה פעמים, וכולם חששו שאולי יש כאן איזה מזל, איזה סימן לא טוב, ותמיד התשובה הייתה של אותם גדולים, שעדיין לא הגיע הזמן. אז הטבעת נפלה, כי יש את הזמן שבו צריך להתחתן, יש את כמה שניות האלה, את הדקות, שגם זה משמיים. לגבי השאלה מבחינה מעשית, מה נכון לעשות, אפשר לפנות לישיבות שבהם הדרישה הכספית אינה גבוהה. יש ישיבות כאלה שיותר באמת בנו את התלמידים על בסיס של נקודת האמת, של לבדוק את העניינית, את היראת שמיים, את המידות של המוצעת. וגם משפחות, שגם הם עצמם, יש הרבה משפחות גם של בחורים שהם עצמם מבחינה כלכלית לא יכולים לתת הרבה. אז כשהבחורה והבחור, שניהם ממשפחות וממקומות שבעזרת השם יכולים להקים בית לתפארת מבחינה רוחנית, כל הפרטים האחרים יכולים להיות פחות שוליים, לא צריכים לחפש דווקא ישיבה בעלת שם כדי שכולם יגידו, הרי אחרי שאפילו חודש מהחתונה, מי כבר זוכר אם הישיבה הייתה בעלת שם או לא. מה שחשוב שהישיבה באמת תהיה ישיבה שבונה את הבחורים כמו שצריך, ביראת שמיים, בלימוד, במידות, בהנהגה, זה הרבה יותר חשוב מאשר השמות המפוצצים של אותם מקומות.
שאלה בהלכות מעשרות. פלוני ויתר לי על חוב של כמה אלפי שקלים שהייתי חייב לו. האם אני חייב להפריש מעשרות מהסכום הזה שבעצם הרווחתי את הכסף הזה?
התשובה היא שלא. מעשר כספים, יש לנו על כך תשובה בהרחבה בשוט החדש שיצא לאחרונה בן עזר כהן חלק שני, על בירור של כל העניין הזה של מעשר כספים. אפשר לראות שם בהרחבה. מעשר כספים צריך לתת רק מהכנסות שמגיעות מרווחים של עסק. ענייני מסחר, פרנסה, עבודה, כשאדם עובד, מזה ייתן את המעשר כספים. אבל רווחים שבאים ממתנות, או ויתור על חוב, כמו במקרה הזה, הכנסות מחתונה, שהציבור הגיע לחתונה ונתן מתנות, אין צורך לתת מהסכומים האלה את המעשר כספים. מי שרוצה לתת צדקה, רוצה להדר, כמובן שתבוא עליו הברכה, אבל מצד העניין של מעשר כספים, בגדרי העניין של מעשר כספים, רק מהכנסות שמגיעות מרווחים של עסקים, ולא ממתנות או מביטור על חובות שוויתרו אנשים.
שאלה, אני חושב שהייתי אחרונה לערב, קצת אקטואלית. בתקופה האחרונה מדברים הרבה על המושג עד מדינה. עד מדינה זה אדם שמלשין על אדם אחר, בזמן שהוא עצמו עבר עבירות פליליות, בתמורה לעדות שלו, מקבל הקלה בעונש או אפילו שחרור מלא. מה דינו של אדם כזה מבחינה הלכתית ומוסרית?
למעשה התופעה הזו של עד מדינה מבחינה הלכתית, היה צריך לעקור אותה מעם ישראל, היא לא קשורה ולא שייכת לגדרי ההלכה במשפט העברי. כי בעצם, מה עושים כאן? ואפילו אם נאמר שמדובר באדם שהוא שומר תורה ומצוות, הרי בדיני עדות צריך שהעד יהיה קשר לעדות. ויש עדים שהם פסולי עדות על פי ההלכה. אבל נניח שבאמת מדובר באדם שמצד עצמו הוא קשר לעדות. כשאומרים לו, כשתפליל את פלוני, אתה תיפטר מהעונש שאתה צריך לקבל, יש לך שוחד גדול מזה. יש בית משפט שהיה מסכים לקבל עדות של אדם שהיו אומרים לו, קח 10,000 דולר ותעיד עדות. הרי ברגע שיש את השוחד הזה, השוחד מעבר. בפרט אם מסמנים מישהו שרוצים להפיל אותו, לא חשוב עכשיו, לא נכנסים לשאלה אם באמת אותו אדם הוא בסדר או לא בסדר. אלא עצם העובדה שאומרים לו, בוא ותעיד על פלוני ועל ידי כך אתה תזוכה מדברים שאתה חייב בהם. ודאי שהלכתית זה לא בסדר, יש גם את העניין שעל פי שני עדים יקום דבר, אי אפשר על פי עד אחד. לכן כל הנושא הזה של עד מדינה מכל צד וזווית הוא דבר שהוא פסול על פי ההלכה, וגם האווירה החברתית שזה יוצר היא אווירה נוראה. אנשים מגיעים למצב שהם כבר לא סומכים על אף אחד. המנהל בעבודה לא סומך על הפקיד שלו, והפקיד לא סומך על העוזר, וזה לא... החשדנות הזו, שאנשים חיים בלחץ, שאולי זה מקליט, והוא מקליט, ומי יודע לאיפה זה יגיע. מבחינה חברתית יש בזה קלקול גדול, נזק גדול, וגם הלכתית, ודאי שהתופעה הזו צריכה להיעקר מעם ישראל, וזה חלק מהעניין שאנחנו מתפללים בתפילה, השיבה שופטנו כבראשונה, שמערכת המשפט בישראל תשוב לדון על פי המשפט העברי, על פי דין תורה.
עוד שאלה אחת קצרה, יש לנו פשוט עוד 3 דקות. אני אדם פשוט, שמעתי לאנשים צעירים שלומדים קבלה, גם יהודי ש"ס ופוסקים, וגם אנשים פשוטים מהשורה. ניסיתי ללמוד מהזוהר, ומאוד התחברתי, שואל המאזין, האם מותר לו? והאם יש להם מקובלים אמיתיים בדורנו?
בענייני קבלה יש שני דברים. יש מושגים בקבלה, ויש את הלימוד של עומק תורת הקבלה. מושגים בקבלה לא רק מותר, גם טוב לדעת. טוב ללמוד אותם, את המושגים בקבלה, הם נותנים חיות. בעולם החסידות יש גם, עולם החסידות הרי מבוסס ובנוי על היסודות האלה שבתורת הקבלה, שהידיעה הזו של התובנה יותר פנימית, מה הפעולה הרוחנית, מה ההשלכה של כל מצווה שהאדם עושה, העבירה כמה היא פוגמת בעולמות העליונים, ולאו דווקא בעולם החסידות, רב חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, תלמידו של הגאון מווילנה, כל הספר נפש החיים מבוסס על היסודות האלה בתורת הקבלה, מה הכוח של תפילה ומה התורה פועלת, מה המשמעות של כל דבר שהאדם עושה, עד כמה הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ואגב נציין, שמעתי מתלמידי חכמים מופלגים ומבוגרים שטוענים שלפני השואה בישיבות, בעולם הישיבות הליטאיות, היו לומדים את ספר נפש החיים כסדר. הספר הזה היה אבן יסוד בלימוד, ובאמת היה חיות בתורה ושמחה בתורה. משום מה, בעשרות השנים האחרונות הזניחו בהרבה מקומות את הלימוד של נפש, של ספר נפש החיים, וזה הפסד גדול. כמה חשוב להחזיר שוב לעולם הישיבות את נפש החיים, גם מסילת ישרים, יש בו את היסודות הגדולים של ההדרכה בכל העניינים, ספרי יסוד בעבודת השם. אז מושגים בקבלה מותר וגם טוב וראוי לכל אדם ואדם, בין אם הוא בן תורה, בין אם הוא אדם שעובד לפרנסתו, טוב ללמוד ולקבל חיות וכוחות בעבודת השם. יש דבר אחר, שזה לימוד העומק של תורת הקבלה. מה שלומדים בישיבות המקובלים, כסדר, את העומק שבזוהר הקדוש, את ספר עץ חיים, את הכוונות שיש, זה דבר שלא כל אחד צריך להתעסק, רק אדם שבאמת קידש את עצמו ומילא קריסו בשס ופוסקים, לא חייב שהוא כבר בקי בכל השס, אבל עצם העובדה שמילא קריסו בשס ופוסקים, שיש לו כבר את היסודות האתנים של הפשט, אז יכול לבנות את תורת הקבלה. אי אפשר לצק את תקרה לפני שיש יסודות וקירות חזקים ואתנים. לגבי השאלה אם יש מקובלים אמיתיים, ודאי שיש מקובלים אמיתיים גם בדור שלנו, לא נזכיר כאן שמות שלא להפחית מכבודם של מי שלא נזכיר, אבל צריך לפרסם שההגדרה של מקובל אמיתי היא לא תלויה במי שמחולל מופתים, כפי שהדבר נתפס אצל המון העם, ואז גם נופלים בידי נוכלים למיניהם שמתחזים, אלא ההגדרה של מקובל אמיתי זה תלמיד חכם, גדול בתורה, גדול עשרות שנים עסק בתורה, קידש את עצמו, בקי גם בהלכות, בקי גם בתורת הסוד. ואיך נדע, אנחנו אנשים פשוטים, איך נדע? תמיד צריך לבדוק מי הם אותם מקובלים שגדולי ישראל מחזיקים מהם. אם גדולי התורה שבדור מחזיקים מאותם צדיקים, מקובלים, מכוונים עליהם, אנחנו יכולים להיות רגועים. אבל אם מדובר באותם שבשכונה מדברים על כך, שפלוני עושה מופתים, אלה דברים שצריך הרבה להזהיר את המון העם שלא להתפתות וכבר לא מעט נזקים יצאו מהעניין הזה. לעומת זאת, כשהולכים למקובלים אמיתיים, צדיקים, מקבלים את עצתם, את ברכתם, זה ודאי דבר שהוא גדול ונפלא.
אנחנו, תודה רבה כבוד הרב, אנחנו סיימנו, נודה לעוסקים במלאכה. לפני כן נציין עוד פעם של שבוע הבא, מאזינים שרוצים להעביר שאלות, נשתדל להביא אותם לכאן, יכולים לעשות את זה באמצעות הטלמסר 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, גם בפקס 03-6164-77, וכמובן גם בלשונית תודה לשידור באתר כל חיי ובאפליקציה. אנחנו סיימנו, אנחנו נודה לעוסקים במלאכה, לזאב סגל ולמנדיור על הביצוע הטכני. אני איתי אתכם כאן, ישראל בן צבי. תודה רבה, כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
כל חיי תמיד מדבר אליי, כל חיי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי, כל חיי.